שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן בתוכנית מושגי יסוד בחוכמת הקבלה עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום שלום. אנחנו כאן בתוכנית שלנו משתדלים בכל פעם לקחת מושג אחד מתוך החוכמה האדירה של הקבלה ולהסביר אותו בצורה הכי פשוטה עבור מי שמתחיל ממש עכשיו להתעניין בקבלה. והמושג שעליו נדבר היום הוא המושג מורה. לפני שנתחיל, רציתי לשתף אותך, הרב לייטמן, ראיתי סרט שבו סיפרת על הדרך שבה אתה, בזמנו, בחרת לעצמך מורה, מורה בחוכמת הקבלה. סיפרת שם שלמדת אצל כל מיני אנשים, ובסופו של דבר, כשהגעת אל הרבש, מי שלימים היה המורה של 5 שנים, הרגשת שמצאת את המורה. תוכל לשתף קצת בהרגשה המיוחדת הזו? שמרגישים שמוצאים?
אני חיפשתי. כן, אמנם שזה לא היה מקובל בחברה שהייתי, שגדלתי, בתרבות, לא היה נהוג שאדם צריך למצוא את המורה וללמוד ממנו ולהתקשר עליו ולהידבק עליו. אבל ככה זה יצא, שלמדנו אני וחבר שלי כל ערב כבר חוכמת הקבלה, ופעם אני אמרתי לו בערב שאנחנו כך לא נספיק לשום דבר ולא נגיע לכלום, אנחנו צריכים לחפש מורה. ככה זה בא לי. רצון וחשק ואיזה דחיפה. ואז התיישבנו באוטו שלי ונסענו. אמרתי לו, בוא ניסע לבני ברק. זה עיר גדולה, דתית, חרדית. ושם אנחנו נמצא. אני מקווה שאנחנו נמצא. נשאל פה ונשאל שם. ובאמת כך זה קרה. אנחנו נסענו ואני בפרשת דרכים שם שאלתי בן אדם שהיה עומד בדרך איפה לומדים כאן חוכמת הקבלה, והוא ממש אמר לי, סע עכשיו שמאלה עד סוף הרחוב כמעט ושם אתה תמצא בית כנסת. מקום איפה שלומדים קבלה, וזהו. שסיפרתי אחר כך את זה לרבש, הוא אמר, זה היה מלאך. וגם אני עכשיו מבין שאיך זה יכול להיות שבבני ברק, עם מה שאני מכיר את התושבים, וכל מה שקורה, שמישהו ככה ב... ממש יענה לי. זה מאוד מאוד לא טבעי. אבל איך שזה לא נראה, אנחנו הגענו לשם, שם היה הבית, דוקומטי, ו... בית כנסת, בעצם זה מקום איפה שמתאספים לתפילות, לאירועים דתיים. ואז אני עצרתי את האוטו, יצאנו, נכנסנו בפנים, היה חשוך, רק בחדר אחד היה אור, שם ישבו בשולחן 6-7 זקנים, ומשהו, הם קראו משהו, דיברו. אני שאלתי, כאן אפשר ללמוד חוכמת הקבלה, אז זה שיושב בראש השולחן אומר, שבו, אנחנו מתיישבנו, והשיעור שלהם ממשיך. הם קראו, כל אחד ואחד סביב השולחן איזשהו חלק מהספר שהיה לפני כל אחד. ומה שמעניין שזה היה חצי עברית, חצי יידיש. אז קשה לי להגיד שאני הבנתי משהו, והחבר שלי עוד יותר, עוד פחות ממני. אבל איך שלא היה, עוד מעט שיעור נגמר, ממש די מהר, וכל התלמידים, אם אפשר כך להגיד, מי שלומד תורה נקרא תלמיד תורה, והם יצאו והלכו כל אחד, כי זה כבר היה 8 בערב. אז הזקן הזה שהיה בראש השולחן, שאל מי אתם, מה אתם, מאיפה אתם, אז אני הסברתי לו, שאנחנו מרחובות, שאנחנו לומדים, קוראים זוהר, ומחפשים לעצמנו מורה. אז הוא אומר, בסדר, אני אסדר לכם מורה. מתי אתם יכולים לבוא? אמרתי לו, מתי שאפשר ללמוד, אנחנו נבוא. הוא אומר, בסדר, מחר. ומחר ב-6 בערב אנחנו כבר היינו בחזרה שם, והתחלנו ללמוד עם מישהו אותו הזקן, סידר לנו. גם כן היה, כולם היו שם מבוגרים. זהו, והוא סידר לנו אחד מהזקנים, והוא התחיל איתנו ללמוד. התיישב, נתן לנו ספרים, לי ולחבר שלי, ואנחנו פתחנו את הספרים, והוא התחיל לקרוא ולהסביר. אני הייתי עמום.
ממה? ממה בעצם היית עמום?
עד כמה הוא מסביר פשוט. בלי כל מיני מילים גבוהות מתורה, ממצוות, מפסוקים ומכל, לא, ככה. הוא גם כן עשה ככה בידיים, שזה הכל פשוט ככה זה.
מה הרגשת?
אני הרגשתי שאני סוף סוף הגעתי לאנשים שמבינים מהות חוכמת הקבלה. שמבינים על מה הם מדברים, שמתייחסים ללימוד כמו לדבר שאפשר להבין ולהתקרב אליו, וזה מאוד משך אותי. כי הייתי אז מאוד, גם הייתי צעיר וגם כך למדתי כל החיים.
מה באמת התפקיד העיקרי, אם אפשר כך לומר, של מורה בחוכמת הקבלה? האם התפקיד העיקרי שלו זה להעביר ידע לתלמידים, או שיש...
לא ממש ידע, אבל להעביר לתלמיד גישה נכונה.
גישה למה?
ללימוד, לקריאה, להבנה, ליחס, שזה בכל זאת אנחנו לומדים, דברים שנמצאים, שהם באים לנו מהטבע. זה סך הכל מחקר הטבע. הבורא הוא בגימטריה טבע, אלוקים. זה בגימטריה הטבע. ולכן הגישה שלו היא הייתה מאוד מאוד קרובה לי.
מה ההבדל באמת בין מורה בחוכמת הקבלה לבין מורה בתחומים אחרים?
בחוכמת הקבלה, הקושי שאנחנו לא רואים, לא מרגישים. אנחנו לומדים על דברים שאנחנו מחזיקים אותם ברגש, בשכל, אבל זה די באוויר, מאורפל. קשה להבין אותם, להרגיש אותם, לתפוס אותם. זה הקושי. אבל בעצם מה שאנחנו לומדים לפי הגישה של בעלי הסולם, זה מאוד מאוד לימוד בצורה מאוד הגיונית ו בהיגיון וב בתפיסה כמו שיש לנו מבעל הסולם. זאת שיטה שהיא ממש קרובה לתפיסה מדעית.
מורה בקבלה, לפי מה ששמעתי, מלמד את התלמידים שלו איך להרגיש עולם נסתר.
כן.
תוכל להסביר במה מדובר?
כי הכוחות הטבע הם ממלאים את כל העולם, ואנחנו לומדים על זה.
על כוחות הטבע לומדים גם בפיזיקה.
נכון.
אז מה ההבדל בין מורה בפיזיקה לבין מורה בקבלה, או שאין הבדל?
יש הבדל, יש הבדל בגישה, בלימוד, בתוצאות, אבל בסופו של דבר זה מורה שמלמד אותנו כוחות הטבע.
המורה הזה בקבלה, כשהוא מוליך את התלמידים שלו, לאן הוא רוצה להביא אותם בעצם? מה המטרה שלו?
לגלות את הכוחות האלה.
איזה מין כוחות?
לגלות כוחות הטבע, שכוחות האלה פועלים ב- 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 בטבע וסביבנו, על הכל.
איך הוא מוליך את התלמידים שלו לגלות את הכוחות האלה?
הוא כל הזמן בעזרת שאלות ותשובות וכל מיני הסברים, מכוון אותם יותר ויותר להיכנס לתוך הטבע.
מה זה אומר להיכנס לתוך הטבע?
שאנחנו נשים לב שיש לנו אפשרות להגיע לכוחות הנסתרים.
יש בטבע כוחות נסתרים?
כן.
איזה כוחות?
כוח נתינה, כוח קבלה, כוחות שנמצאים ביניהם בכל מיני התקשרויות. ואנחנו לומדים אותם על עצמנו.
מה ההבדל, אם יש בכלל הבדל, בין ללמוד קבלה באוניברסיטה כתחום ידע, לבין ללמוד קבלה ממורה שהוא מקובל?
באוניברסיטה רוצים לספר לך על מה שכתוב בספרי הקבלה. שזה איזה גישה, לא הייתי מושך, נמשך לזה. ו המקובלים הם רוצים להביא את האדם למצב שהאדם יפתח בעצמו את הטבע שלו וטבע של עולם הסובב אותו, ויתקשר לעולם הסובב וישתדל למצוא שם אותם הכוחות נסתרים ומתגלים, שבצורה כזאת הוא מתחיל לגלות את הטבע.
מה מוביל את המורה המקובל? מה המוטיבציה שלו?
בללמד?
כן.
שגם התלמיד ידע את הכוחות האלה.
המורה יודע משהו שהתלמיד לא יודע?
ודאי.
מה?
המורה יודע ומרגיש ו מגלה את הכוחות האלה.
והוא רוצה שהתלמיד?
שגם התלמיד ידק, יגלה ויפתח לעצמו את כל הכוחות שיש סביבו.
האם יש תוכנית לימודים שהיא קבועה ושיטתית, כמו למשל שלומדים כל מקצוע בקבלה?
לא. לא. אלה, יש כמה גישות, אבל אין משהו שחתום ומקובל, וכך אנחנו מקבלים את זה ומלמדים את כולם.
אז איך מורה בקבלה מחליט מה כדאי לו ללמד את התלמידים שלו בנקודת זמן מסוימת?
לפי מה שהוא חושב. ממש לפי מה שהוא חושב.
מה מערכת השיקולים שלו ככה בגדול?
מערכת השיקולים שלו, זה תלוי באדם. לכן הכל תלוי במורה.
הכל תלוי במורה?
כן.
למה אתה מתכוון?
כי אתה יכול למצוא מורה שיש לו גישה כזאת, והשני כזאת, ושלישי כזאת, ואז כל אחד ילמד אותך לפי שיטה שלו.
איך באמת כדאי לבחור מורה בקבלה? לפי מה?
זה כבר הכוונה מלמעלה.
מה זאת אומרת?
זה איך שהכוח העליון יסדר לך את זה.
ובכל זאת, יש דברים, יש איזה מדדים שאני יכול למדוד? יש היום, זה לא כמו בזמן, אתה התחלת ללמוד לפני עשרות שנים.
כן.
בקושי היו אז אנשים שלימדו קבלה. היום תיכנס לאינטרנט, בלי סוף, אלפי מורי קבלה בכל רחבי העולם. לפי מה כדאי לבחור?
אני לא יודע. אני לא יודע. אני באמת לא מבין איך אפשר לבחור מורה בחוכמת הקבלה, אם יש לפניך כמה מורים.
אז מה תמליץ, או שאין? זה עניין של מזל?
זה עניין של הכוח עליון.
מה זאת אומרת?
הבורא, שמסדר לכל אדם ואדם משהו שמתאים לו.
המורה בקבלה, הוא מרגיש את התלמידים שלו?
כן.
מה הוא מרגיש בהם?
הוא מרגיש נשמה שלהם. הוא מרגיש נטייה שלהם, דרך שלהם.
מה זאת אומרת הוא מרגיש את הנשמה שלהם?
נו, למה הם נמשכים? מה הם רוצים? בצורה כזאת פשוטה.
חשוב שתהיה לו יכולת להרגיש את התלמידים?
כן.
הוא מקבל כזו יכולת מלמעלה?
כן.
מה הוא עושה איתה?
מתקשר בצורה מסוימת לתלמיד.
עד כמה המורה מראה לתלמיד את הדרך, או שהוא נותן לתלמיד לגלות אותה בעצמו?
המורה הוא תלוי למי הוא מלמד, את מי הוא מלמד, מתי. פעם זה היה לימוד יותר סגור.
מה זאת אומרת סגור?
שמורה ותלמיד היו יותר קרובים זה לזה.
והיום?
היום יש לך, כמו שאני ראיתי, קבוצות גדולות של תלמידים ומורה כמו באוניברסיטה. שהוא עומד שם בראש השולחן, בראש החדר, ומספר.
זאת אומרת, היום אין איזה מערכת יחסים אינטימית, אישית, בין מורה לתלמיד?
לא.
נגיד לך, יש אלפי תלמידים בכל רחבי העולם, מכל העמים, מכל הסוגים. אתה מורה אחד, והתלמידים הם רבים, אלפים, רבבות. מה מערכת היחסים בינך כמורה לבין התלמידים האלה, הרבים?
המערכת יחסים שאני בכל זאת משתדל להתקרב אליהם, להרגיש אותם, ואיכשהו לנגוע בהם.
מה זה אומר לנגוע?
לנגוע, נו, לנגוע בלב שלהם.
המורה, יש לו עם מי להתייעץ בעצמו?
לא. עם הבורא?
יש משפט שאומר, הרבה תורה למדתי מהמורים שלי, מהחברים שלי עוד יותר, ומהתלמידים שלי הכי הרבה.
כן.
האם המורה לומד מהתלמידים? מה הוא לומד מהם?
זה מלמד אותו, איך צריכים להתייחס אליהם, איך הוא צריך לסובב את עצמו, איך לפתוח להם את הדרך, להוביל אותם בדרך. מתלמידים בכלל בכל המקצועות שמלמדים את האנשים, אז מורה לומד.
מה הופך אדם שהיה לומד קבלה למורה בקבלה?
מה תלמיד מלמד למורה?
לא. איך בדיוק אדם הופך להיות מורה בקבלה?
קודם כל, אם יש לו רצון, והוא למד כבר כמה שנים, ויש לו הזדמנות ללמד מישהו, ואולי כמה אנשים, אז יוצא ככה שהוא הופך להיות מורה שלהם.
יש משהו מיוחד באישיות של אדם שמאפשר לו להיות מורה בקבלה?
כן.
מה?
הוא צריך להיות אדם ישר, הוא צריך להבין שקיבל הזדמנות לתקן את האנשים האחרים, להביא אותם לפחות לתיקון, ושיש לו אחריות גדולה.
מה מערכת היחסים שצריכה להיווצר בין המורה לתלמידים כדי שהם יוכלו ללמוד ממנו בצורה הכי טובה?
צריכה להיות דבקות, קשר ביניהם.
מה זה דבקות?
דבקות זה שהתלמיד צריך להיות דבוק במורה, להשתדל להבין אותו יותר, להרגיש אותו יותר, לעזור לו בכמה שהוא יכול, לשרת אותו. ובצורה כזאת, שהוא מתקרב למורה, יש לו אז אפשרות יותר להידבק במורה ולקבל ממנו כל סודות החוכמה.
במה זה תלוי שהתלמיד יקבל את הסודות של החוכמה מהמורה שלו?
בקשר ביניהם. עד כמה שהתלמיד יבטל את עצמו כלפי המורה, עד כמה שהוא ירצה לקבל ממנו, עד כמה שהוא ידבק, מה שנקרא.
מה זה אומר שהתלמיד מבטל את עצמו בפני המורה? את מה בדיוק הוא מבטל?
מבטל את עצמו, זאת אומרת שהוא עושה מעצמו אפס לגבי המורה.
למה זה כדאי?
אחרת הוא לא מקבל ממנו כלים. הוא לא מקבל ממנו חוכמה. החוכמה היא נשפכת ממקום גבוה למקום יותר נמוך. כמה שיש הבדל בין המורה לתלמיד, כך זה נשפך.
מה ההבדל באמת בין לפתוח ספרי קבלה וללמוד לבד, לבין ללמוד את ספרי הקבלה ממורה?
ממורה אתה לומד את המורה.
את מה?
את המורה. גישה שלו, יחס שלו, הבנה שלו. מה שאם כן מהספר שאתה פותח, אתה לומד מה שכתוב בספר.
זה לא מספיק?
לא.
אבל זה ספר קבלה.
לא חשוב.
מה חסר?
חסר כאן רוח שיוצא מהאדם, ממורה, ונכנס לעת אדמית.
מה זאת הרוח הזו?
רוח שכך אנחנו, אפילו לא רק בחוכמת הקבלה, אנחנו מדברים על זה. אפילו במדע אנחנו אומרים, הוא תלמיד של הפרופסור ההוא. שמעת כאלה דברים?
כן.
נו, זאת אומרת, יש כאן עניין של מורה ותלמיד.
אבל קודם דיברת על מסירה של סודות.
זה לא סודות. הסודות אי אפשר למסור. התלמיד שהוא רוצה להתקרב למורה, הוא מתחיל להרגיש מהמורה את הדברים האלה שהמורה רוצה למסור לו.
יש דברים שהמורה רוצה למסור והוא לא אומר אותם?
כן, ודאי.
אז איך התלמיד יקבל אותם?
לפי הקשר פנימי.
איזה מין קשר צריך
להיות? כמה כל אחד מהם מרגיש את השני.
שמעתי שיש קשר מיוחד בין מורה לתלמיד בקבלה שנקרא שהוא לומד מהמורה שלו פה אל פה. מה זה אומר?
פה אל פה, שמקבל מהמורה רוח, מה שנמצא במורה. ולפי זה הוא הולך ופותח ספרים אחר כך ולומד.
המורים בקבלה, הבנתי שיש איזה שרשרת כזאת שהיא הולכת לאורך הדורות, אלפי אלפי שנים אחורה, ממורה לתלמיד, ממורה לתלמיד.
כן.
השרשרת הזאת היא קבועה מראש?
לא. זה בכל דור ודור קמים מורים מקובלים שנמצאים באותו דור, והם ממשיכים את החוכמה הזאת, מוסיפים אליה.
נגיד באופן תיאורטי, תלמיד היה יכול ללמוד מהמורה של המורה שלו, ולא מהמורה? כאילו יש החלפות פה, או...
כמעט ולא.
מה קורה כשנוצר קשר עמוק כזה בין מורה לתלמיד בקבלה, והתלמיד מסוגל כבר לקבל את הרוח מהמורה שלו, ומתישהו המורה נפטר? מה קורה לקשר שהיה לו עם המורה שלו?
נו, מה לעשות? זה טבעי שככה קורה, שהמורה נפטר, ותלמיד נשאר לבד, וממשיך ללמוד לבד, ו...
הקשר נפסק עם המורה?
יחסית. קשר יחסי.
יש עוד המון שאלות שרציתי לשאול אותך, לצערי לא הספקתי. אז בוא נתחיל לסכם. לימדת אותי הרבה דברים היום על מורה בקבלה. תן לי את ההגדרה הכי פשוטה. מה זה מורה בקבלה?
מורה בקבלה זה מקובל, שלמד הרבה חוכמת הקבלה מהמורים שלו, ויש לו מספיק ניסיון בללמוד, ו... גם כן ללמד, שהוא רוצה, מבין חשיבות להעביר את החוכמה הזאת גם כן לדור הבא.
מה אתה מאחל לי כאדם שמתחיל עכשיו להתעניין בקבלה בקשר למושג הזה, מורה?
צריכים לבחור מורה שידוע שהוא עוסק בחוכמת הקבלה, ו... שמתאים לך ומוכן לקבל אותך בתור תלמיד.
לפי מה אני ארגיש שהוא מתאים לי?
לפי שיטה. יש, כמו בכל מקצוע, יש כמה גישות, ולכן אתה צריך לראות עד כמה שהוא קרוב לך או לא. לפי ההבנה, לפי התפיסה, לפי הסבר, לפי שפה אפילו.
הרב לייטמן, תודה רבה לך. דיברנו היום על מורה בחוכמת הקבלה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה. תודה וכל טוב.
בהצלחה.